אנחנו לומדים את המאמר דיבור המתחיל וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. בתורה אור על מגילת אסתר, נמצא בדף צדיק וב בעמודה השלישית. פסוק אומר במגילה וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. דיינו שבזמן שהיה את הנס של פורים, אז עם ישראל קיבל על עצמו את התורה, אבל זה מדובר שאת התורה הם כבר החלו לעשות, כבר הייתה התחלה קודמת. רק אז הייתה וקיבל היהודים. פירוש החלו, מה הכוונה החלו? מתי הם התחילו? מתי היה השלב הראשון? במתן תורה, שאמרו נעשה ונשמע. ואז בעצם הם החלו לעשות. ואז הייתה די נקראת בשם התחלה. מה שעם ישראל קיבל את התורה ואמרו נעשה ונשמע במתן תורה, הוא קורא לזה החלו, זה רק התחלה. אבל בימי המן, מתי שהיה נס, בתקופה של המן, אז כתוב על זה וקיבל היהודים. מה זה וקיבל? קיבל זה קבלה גמורה. שאלת השאלה הוא להבין זה, צריך להבין מה באמת העניין של מתן תורה, ולמה זה רק נקרא החלו, ולמה עכשיו זה נקרא וקיבל? כדי להבין את זה, צריך להבין עניין מתן תורה שניתנה לישראל. לפני זה נקדים את כל המעמד המיוחד של מתן תורה, שעם ישראל קיבל תורה. ועלו אברהם, אבינו עליו השלום, קיים את כל התורה עד שלא ניתנה, ומה זו מעלת נתינתה? מה המעלה הגדולה במעמד המיוחד שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל? וירד השם על הר סיני ונתן להם תורה, הרי התורה הייתה כבר קיימת קודם לכן. אברהם אבינו כבר כמה מאות שנים לפני מתן תורה, הוא קיים את כל התורה. אז אם התורה כבר הייתה קיימת קודם, אז מה מעלה מיוחדת בנתינת התורה לעם ישראל? אך הנה מעלת אברהם אבינו עליו השלום. מהי המעלה של אברהם אבינו בעבודת השם שלו, שהיה הלוך ונסוע? התורה מתארת את אברהם אבינו הלוך ונסוע הנגבה. מה הכוונה? שהתורה אומרת עליו הלוך ונסוע, היא לא מתכוונת רק לתאר שטכנית הוא פשוט נסע ממקום למקום. אלא זה בא לבטא את דרגתו בעבודת השם. מה זה נקרא הלוך ונסוע? דהיינו שהיה בבחינת רצו ושוב. עבודת השם של אברהם אבינו היה בתנועה של רצו ושוב. בשביל שהייתה מידתו, מידת האהבה, הרי אברהם אבינו זה עניין של אהבה, חסד. מבחינת ביטול אליו התברך, אברהם אבינו היה בביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא, אבל תנועת העבודה שלו הייתה אהבה. אהבה מוחלטת ללקות באופן של ביטול. וזה מרומז גם בשמו, כי אברהם, המילה אברהם זה בעצם נוטריקון חיבור של שני מילים. עבר מה? דיינו, עבר הוא עבודה, התנועת נפש מסוימת, אבל מה? כל עניינו זה ביטול. והביטול הזה שהיה אצל אברהם אבינו, שזה גרם לו את העניין של רצו ושוב, אז הוא מעריך קצת מה גורם לביטול הזה. וביטול זהו על ידי ההתבוננות. איך אדם מגיע להתבטלות לקדוש ברוך הוא, לפני כן יש את ההתבוננות. במה הוא מתבונן? כמו שכתוב. כתוב בתהילים את הפסוק, יעללו את שם השם. דהיינו שהיהודי מעלל את הקדוש ברוך הוא, ואומר שכל הבריאה, דהיינו, החיות האלוקית שמחיה ומהווה את כל העולמות, זה רק שם השם, רק שם, עניין חיצוני, מבחינת שם בלבד. שאינו מערך עצמותו ומהותו. זה בכלל לא, שלא בערך. לא עצמותו ומהותו התברך, מתעסק בכל חלק בבריאה. אלא זה בצמצום גדול. חיות ואור אלוקי שנקרא שם בלבד. כי הוא, כשמדברים על עצמותו, דהיינו עצמותו ומהותו התברך, אז זה הפסוק אומר, כי הוא ציווה ונבראו. לא אומרים כי הוא ציווה וברא, אלא אומרים את הלשון ונבראו, מה זה ונברא הוא שלא שייך עליו יתברך לומר שברא את העולמות, הלשון ברא זה התעסקות ישירה, התעסקות פנימית, הקדוש ברוך הוא עצמותו ומהותו הוא למעלה לגמרי מההתעסקות עם הסדר השתלשלות של הבריאה, לכן ביחס אליו הלשון הוא ונברא הוא, כלשון ברא, איפה שהתורה אומרת ברא, מה פירוש ברא, משמע שיש כוח הפועל בנפעל, שומרים ברא זה אומר שהכוח שבורא הוא כוח שמתלבש בפנימיותו של הנברא ומשפיע עליו. ולא שייך זה, לא שייך לומר את הלשון הזו ברא, אלא בשמותיו יתברך. כשמדברים על השם, שם זו הערה, הערה חיצונית, על ההערה החיצונית שייך לומר ברא, שמתלבשת באופן פנימי להחיות את הנבראים. כמו שכתוב, כמו הפסוק הראשון בתורה שאומר בראשית ברא אלוקים, אז שם הכתוב אומנם את הלשון ברא, אבל זה אלוקים, מה זה אלוקים? הוא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אחד מהשמות זה שם אלוקים, אבל שם אלוקים שייך לומר את הלשון ברא. אבל עצמותו ומהותו כביכול, אבל כשמדברים על עצמותו ומהותו של הבורא, הוא רק כאילו ציווה ונברא הוא ממילא. כלפיו אומרים שהבריאה כאילו נבראה מעצמה, ממילא, דיינו מה מתכוונים לומר, שאומרים ונבראו ממילא, שאין להם ערך וייחוס כלל אליו יתברך, אין שום ערך בין הבריאה לבורא, האפסיות של הבריאה היא כל כך גדולה, שאפילו לא מייחסים באופן ישיר לומר, הוא מתעסק איתה, זה כאילו מצידו זה ונבראו, ודאי שיש התעסקות עם הבריאה, אבל ההתעסקות באה מהשם, מההערה, מהצמצום. כי נשגב שמו לבדו, ואז הוא מוסיף ואומר, שבעצם כשאומרים שם, זה לא רק מדבר על האור שנקרא בחסידות ממלא כל עלמין, האור שמתלבש באופן פנימי בכל נברא ונברא, אז אומרים שזה אור שקוראים לו שם. אלא אפילו דרגות גבוהות יותר הם רק שם. כמו שהפסוק אומר, בהמשך כתוב, כי הוא נשגב שמו לבדו. מה הכוונה, מה הדגש במשפט הזה? פירוש. אפילו בחינת נשגב, אפילו כשאנחנו מדברים על הבחינה העליונה שהוא נשגב, שהוא מרומם, דהיינו, בחינת סובב כל עלמין, כשאנחנו מדברים על בחינת סובב כל עלמין שסובב, זה אומר שזה אור אלוקי כזה נעלה, שהוא לגמרי למעלה מתלבשות בבריאה, ולכן הוא סובב ומקיף. אז גם הוא, גם הדרגה של נשגב, גם הוא אינו אלא בחינת שמו לבדו. זה רק שם. זאת אומרת, האור הממלא כל עלמין, בוודאי שזה רק שם. אפילו האור הסובב כל עלמין זה גם רק שם. שאדם מתבונן בזה, מתבונן במה שנאמר יללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, כי הוא ציווה ונבראו, כשאדם מתבונן בזה, והיא לזאת, מה המסקנה תתבטא לאליו הנפש, מבחינת ביטול באור אינסוף ברוך הוא ממש. אדם שמשיג שכל הבריאה כולה זה רק הערה באלמה. זה מראה את האפסיות הגדולה, של העולם. אז זה גורם שהנפש של המתבונן מתבטלת לגמרי לאור אינסוף, שאין כוח בנפש להכיל לתור האהבה זו, כי היא מבחינת רצו ושוב. והאופן, איך הנפש יכולה להכיל את האהבה שמתעוררת כתוצאה מההתבוננות הזו, זה בא באופן של רצו ושוב. יש לו השתוקקות גדולה, ואז זה שוב חוזר חזרה למציאות שלו, ואז הוא שוב מתבונן, אז הוא שוב רצו, וזה סדר העבודה של אהבה עצומה לאלוקות באופן של רצו ושוב. וזו הייתה מעלת ומדרגת אברהם. זה מה שהתורה רוצה לתאר, שאומרת על אברהם אבינו, שהוא היה באופן של הלוך ונסוע, מתכוונת התורה בעצם לתאר את עבודתו, שהיא הייתה באופן של רצו ושוב. אך לעתיד לבוא כתיב, רק כשהתורה מתארת את התגובה של עם ישראל לגילוי האלוקי שיהיה לעתיד לבוא, הלשון אומר כי עין בעין יראו. כי עין בעין יראו זה אומר שהגילוי האלוקי יהיה באופן הרבה יותר נעלה מהיום, וגם אז זה יהיה באופן שהנפש לא תהיה כלי לגילוי הגדול הזה. ולכן מה זה יפעל שיהיה כעין בעין יראו? לפי שאז נאמר על התקופה של עתיד לבוא כתוב בבכי יבואו. למה בכי? למה יש את הבכי? זה מסביר שהבכי, הטבע של הבכי, מתי הוא בא, שהבכייה היא מחמת קבלת השמחה הגדולה. אדם שמקבל משהו נעלה מאוד, והוא לא יכול להכיל את העוצמה, אז זה מתבטא אצלו בדמעות, מתבטא בבכי. ורוב התענוג המתגלה למעלה מאשר תוכל הנפש לעת. שמתגלה תענוג הזה נעלה, שהנפש שלו לא יכולה להכיל, זה מביא לו בכי. שלכן הוא בוכה, הוא מוריד דמעות, לפי שאין מעצור בבחינת כלי וגבול כאן עוד. הוא לא יכול להכיל את זה ולעצור את זה, אז זה גורם לו את העניין הזה של הדמעות. זאת אומרת, לקבל את הגילוי הגדול, אדם הוא באמת לא כלי. ואברהם אבינו, שהוא כן היה באופן של רצון ושוב, הוא כן היה כלי לזה. והנה מעלת אברהם, זה שאברהם אבינו הייתה לו את המעלה הגדולה הזו, שהוא היה כלי להכיל את האור הגדול הזה, והוא היה בבחינת רצון ושוב, באהבה עצומה לאלוקות. אז מעלת אברהם הייתה גדולה מאוד מצד שורש נשמתו. שורש נשמתו הייתה מאוד גבוהה, והוא היה כלי לגילוי כזה נעלה. ולא כל האדם זוכה לזה. לא כל אחד, גם לא מבני אברהם וכן הלאה, לא כל אחד זוכה לגילוי הגדול הזה, להיות כלי להכיל את העוצמה הזו. לכך, פה הוא בא לענות על השאלה, למה ניתנה תורה לעם ישראל? הרי אברהם אבינו כבר לפני כן היה לו את כל זה. אז הוא אומר, לכך ניתנה התורה. ומה נתנה לנו התורה? רמח מצוות עשה, ושסה לא תעשה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות שאינן בחינת רצו ושוב. כדי שיהיה בעבודת היהודית העניין את התנועה הזו של רצו ושוב. כמו אברהם אבינו, אצל אברהם אבינו, הוא היה כלי והוא יכל להכיל את האור הנעלה וזה היה ופעל עליו רצו ושוב. אבל אחר כך, מכיוון שלא כל אחד זוכה לזה, אז הקדוש ברוך הוא הוריד את האור הגדול בכלים מוגבלים, בכלים גשמיים, שזה התורה והמצוות, ובמצוות עצמם יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה, וזה מבטא את העניין של רצו ושוב. רצו במצוות עשה ושוב במצוות לא תעשה. המצוות עשה זה מבטא את האהבה, את הרצו, המצוות לא תעשה זה העירה, זה השוב. למה יש מקומות לפעמים כתוב הפוך, שמצוות עשה זה השוב, מצוות לא תעשה זה הרצון. יש בכל אחד מהם את שני העניינים. כאן הוא מדגיש שהמצוות עשה מבטא את הרצון, המצוות לא תעשה מבטא את השוב. כי המצוות הן כלים לאור אינסוף ברוך הוא המלובש בהם. כי המצוות עשה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הם כלים שמכילים את האור האינסוף. וכשהיהודי מקיים את המצוות, הוא מתחבר לסל העבודה הזו של הרצון ושוב. כמו שכתוב, וירד השם על הר סיני, שקדוש ברוך הוא כביכול ירד וצמצם את עצמו פה בגשמיות, נתן לנו את המצוות, שהמצוות הן כלים לאור אינסוף. כי רמח פיקודין, כמו שידוע את הלשון, שרמח מצוות עשה, רמח איברים דמלכה. למה קוראים להם איברים? מה המשל של איברים? כמו האיבר שהוא כלי שבו מלובש החיות מן המוח, כמו בגשמיות האיברים שיש לאדם. הם הכלים שבהם האור של המוח מתלבש, החיות של המוח מתלבש באיבר הזה, אם זה תנועה, היד מכילה את התנועה והעין את הראייה והרגל את ההילוך וכן הלאה, אז האיברים נקראים איברים, מכיוון שהם כלים לחיות של המוח, אז ככה מצוות הם כלים ואיברים לחיות הנמשך מן החוכמה. טוב, המצוות מגלה בנפש האדם את החיבור לחוכמה האלוקית, הוא נהיה כלי לדבר, הוא יכול להכיל את זה, כי הוא קיבל מצוות גשמיים, דאורייתא מחוכמה נפקא. הרי התורה זה גילוי של חוכמה, שבה מלובש אור אינסוף ברוך הוא ממש. והמצוות שהם נמשכים מהתורה, אז זה מביא את האדם שהוא יוכל להיות כלי לאור האלוקי הגדול. ועל ידי זה יהיה גילוי אור אינסוף ברוך הוא ממש בנפש האדם. זו המעלה של תורה ומצוות, שלכן ניתנה תורה ומצוות לעם ישראל, למרות שכבר לפני כן אברהם אבינו קיים את כל התורה.